הכל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה רב העיר אלעד
שבת שלום לכל המאזינים. השבוע פרשת כי תבוא, שכבר אמרו חז"ל שהחכמים תיקנו לקרוא את פרשת התוכחות שבמשנה תורה לפני ימים נוראים, בכדי שכל אדם יתעורר ויעשה חשבון הנפש לפני יום הדין מה עליו לתקן, ובזה שהוא מתכונן ליום הדין הוא מכניע את ליבו ומקבל על עצמו קבלות, אז בעזרת השם זוכה להיכתב בספרן של צדיקים וחסידים. ולכן נעמוד על אחת הנקודות בפרשה שנוכל ללמוד ממנה, איזה נקודה שכל אחד צריך להביא בחשבון לתקן. בתוך התוכחה כותבת התורה, והיה כאשר סס השם עליכם להיטיב איתכם ולהרבות אתכם, כן יסיס אדוני עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם, וניסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה. אחת הקללות הקשות והכואבות שכותבת לנו כאן התורה, שהקדוש ברוך הוא, כאשר חס וחלילה עם ישראל מועד בדרכו ואינו שומר את התורה והמצוות, זה יהיה שהקדוש ברוך הוא שמח, כמו שהוא שמח להיטיב עם עם ישראל, ככה יסיס השם עליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם. חס וחלילה הכל מתהפך. שואלת הגמרא במסכת מגילה בדף י' עמוד ב', וכן במסכת סנהדרין דף למתת עמוד ב', איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של ישראל? הרי כידוע שהקדוש ברוך הוא לא שמח במפלת בני אדם, כמו שמצינו בקריאת ים סוף. כאשר היו טובים המצרים, ביקשו מלאכי השרת לומר לפניו שירה. והקדוש ברוך הוא אמר להם, מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה? זאת אומרת, אפילו המצרים שעינו ושיעבדו בפרך את עם ישראל, והקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ביד חזקה ממצרים, על ידי ניסים ואותות ומופתים, ומגיע הזמן שמענישים אותה מידה כנגד מידה מה שעשו לעם ישראל. ביקשו מלאכי השרת להגיד שירה, שהקדוש ברוך הוא נוקם את נקמתו מאלה, מהמצרים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה? עד כדי כך הקדוש ברוך הוא אינו שמח במפלתו של אחד מבריאותיו. קל וחומר בן בנו של קל וחומר. גם אם עם ישראל חטאו, הייתכן שהקדוש ברוך הוא ישמח במפלתן? ואם כן, מה ביאורו של הפסוק, והיה כאשר סס השם להיטיב, כן יסיס השם עליכם להעביד אתכם? איך ייתכן כזה דבר? כך שואלת הגמרא. ומתרצת הגמרא, אמר רבי אלעזר, הוא אינו סס, אבל אחרים מסיס. ודיקה נאמה, דכתיב כן יסיס, ולא כתיב יסוס. שמאמינה מה שאמרנו. מה זאת אומרת? הגמרא מתרצת שבעצם כאשר נדייק את לשון המקרא, נשים לב שאומנם אמר הפסוק בתחילתו, והיה כאשר סס השם, שזה הולך על הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו להטיב אתכם, ההמשך כתוב, כן יסיס השם עליכם. למה שינה הלשון את הפסוק והפך את זה על אחרים? למה לא כתוב כן יסוס השם עליכם להעביד אתכם? אלא מכאן אנחנו למדים שאין הקדוש ברוך הוא סס, הוא לא שמח, הוא בעצמו ודאי לא שמח. אבל יסיס אחרים עליכם, שאחרים כן ישמחו במפלתכם. זה מה שהוא יעשה. כך הגמרא מתרצת את השאלה, וזהו תמציתו של רש"י שהביא את דברי הגמרא. ובאמת מצינו בדומה לכך דבר נוסף, שהרי שואלים, בחז"ל דורשים, כתוב הפסוק במשלי בפרק י' פסוק י', בטוב צדיקים תעלוץ קריה, ובאבוד רשעים רינה. מה זה באבוד רשעים רינה? אז דורשים חז"ל, זה פרעה, או קורח ועדתו, או סיסרא, וכו' וכדומה, המן. השואל האלקוט שמעוני במלכים א', בסימן רש כף ג', איך ייתכן ליישב את שתי הפסוקים? פה במשלי כתוב, באבוד רשעים רינה, שהקדוש הוא שמח. והרי ידוע שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים, כמו שמביאים פסוק אחד מהמלך יהושפט, שכאשר הם הודו לשם הם לא אמרו כי טוב, בגלל שהקדוש הוא לא שמח במפלה, אז העלימו והשמיטו את המילה כי טוב, כי חסר בטוב. ואצל פרעה שאנחנו רואים שביקשו מלאכי השרת לומר שירה והקדוש הוא מנע מהם, אם כן הדברים סותרים. הייתכן שבעלות רשעים רינה, ומצד שני כתוב שהקדוש ברוך הוא לא סס. ושוב אומר הילקוט שמעוני על אותו דרך שהגמרא תרצה את הסתירה הקודמת, שההסבר הוא שהקדוש ברוך הוא עצמו אינו סס, אבל אחרים מסיס. מה זאת אומרת? שמה שכתוב באבוד רשעים רינה, כותב המהר"ל מפראג לפי הילקוט שמעוני, צריך להסביר הכוונה, לא שהקדוש ברוך הוא שמח, אלא ישמח אחרים. וזהו באבוד רשעים רינה. זאת אומרת, שבעצם הפסוק שלנו שכתוב כאשר סס כן יסיס, זה שאחרים הוא ישמח. בעבוד רשעים רינה, זה שהקדוש הוא ישמח אחרים, על אותו משקל. אמנם נאמרו בזה תירוצים אחרים, על הסתירה, הסתירה הזאת, או סתירות מפסוקים אחרים, יש גם בזוהר למשל שעומד על הסתירה הזאת. בזוהר חומש בראשית, בספר בראשית, בפרשת נוח, סמך א', עמוד ב', הוא גם כן מקשה את הסתירה הזאת. איך ייתכן מצד אחד עבוד רשעים רינה, מצד שני אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא שמח מפלתם של רשעים, כי לא יחפוץ במות המת, איך אפשר ליישב את הדברים? הזוהר הולך על מהלך אחר, שבעצם תלוי אם התמלאה שעתו של אותו רשע והעונש מגיע לו אחרי שכבר הקדוש הוא יריך את אפו כלפיו, אז בעבוד רשעים רינה. אבל עם פעמים שמתים לפני הזמן ונאנשים לפני הזמן מסיבות צדדיות, לא בגלל שנמלאה שעתם, אז הקדוש הוא אינו שמח במפלתם. זהו דרך של הזוהר שהוא כותב את זה בעוד מקום גם כן, בפרשת חיי שרה בדף כפה א' עמוד ב'. יש תירוץ נוסף, זהו בספר החינוך, במצווה למדלת, הוא מדבר על הלב שלא תרצח, שלא להרוג נפש, והוא מסביר משורשי המצווה, הוא כותב שהקדוש ברוך הוא אינו שמח במפלת רשעים. ומה שכתוב בעבוד רשעים רינה, זה רק כאשר הם רשעים גמורים שמחריבי עולם. אלה אבוד רשעים רינה. אבל אם הוא רשע שמועיל לעולם, הקדוש הוא לא שמח, ולכן הוא מזהיר לא לרצוח, כי זהו חלק מקיומו של העולם. ומביא על כך את הגמרא במציאה בדף פג עמוד ב, שקוצים אני מחלה מן הכרם, שהמכוון הוא דווקא הרשעים שמהם מחריבי עולם, ואז עליהם נאמר בעבוד רשעים רינה. וכמו תירוצו כותב בספר החסידים בסימן קוף בזיין. אומנם אפשר לתרץ בדרך אחרת את הסתירה שבפסוקים, שבעצם יש הבדל בין שמחה לשמחה. אם השמחה היא נובעת מתוך השנאה האישית, אז ודאי שאין הקדוש ברוך הוא שמח על המפלה. אם זה נובע מתוך שמחה ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש בעולם, שהקדוש ברוך הוא מתרומם, אז זה שמחה אחרת שמותרת. זאת אומרת, תלוי בכוונתו של האדם בשמחה שהוא שמח. אם השמחה היא שמחה לכבוד שמיים, לכבודה של השכינה, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, אז השמחה היא שמחה טובה, כי השמחה היא לשם שמיים. אבל כשהשמחה נובעת מתוך נקודות אישיות, מתוך כאב אישי, מתוך שנאה פנימית, מתוך מידותיו של האדם, זה לא שנאה, זה כבר מידות רעות. את זה הקדוש ברוך הוא לא אוהב. וכך מצאתי שמבארים רבנו יונה על הפסוק במשלי, וגם על שיח הקדוש, שבזה נעמד האמת המידה, מה זה נקרא שמחה. אז בעבוד רשעים רינה, הרינה הזאת כאשר היא לשם שמיים, לכבודה של השכינה, שמתקדש שם שמיים. על פי זה, בארתי יפה, אפשר לבאר דבר נפלא. הגמרא במסכת ברכות בדף כ"ח עמוד ב' אומרת, תנו רבנן, שמעון אפקולי הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? עמד שמואל הקטן ותקנה. מקשה אחידה בתשובות בשוט חיים שאל חלק ב' סימן וד' מה הפשט? מה קרה לרבן גמליאל ששואל את השאלה, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? הרי תקנו 18 ברכות. אז מה, לא יכלו לתקן את הברכה הנוספת של ברכת המינים, עד שכלום מכריז האם יש בן אדם שמסוגל לתקן כזו ברכה? מה ההבדל בינה לבין כל הברכות? אז כותב אחידה, וככה מביא הגר"ח וולוז'ין, שבעצם בגלל שכל התפילות האלה יסדו אנשי כנסת הגדולה ברוח הקודש, וזה מדוקדק ומדויק כל אות, ואין אות מיותרת. אין היגוי מיותר בתפילה. כמה חשוב לדעת, בדרך אגב, כמה המסורת שנמסרה לעם ישראל בתפילות אסור לשנות. היום לצערנו, היום זה דור הסידורים. הדרת הסידורים שכל אחד אוהב להמציא ולשנות וליפות ולשדרג, ולא מבינים שיכול להיות שהתיקון הזה זה הקלקול שלהם. כיוון שהתפילה היא תוקנה עם סודות וכוונות גדולות מאוד, ולא פשוט לשקול כל אות ואות שנאמרת. זה ממש ממוספר ומדויק על פי סודם של דברים. לכן אסור לשנות כי הוא זה מהתפילה. והדרך הנכונה להמשיך עליה במסורת האבות ולא לשנות את נוסחי התפילות. על כל פנים, זהו תירוצו של מרן אחידה. אבל לפי מה שהסברנו קודם, בשם רבנו יונה ואלשיך, שתלוי מה השמחה, תלוי אם השמחה היא שמחה למען שמו יתברך, או השמחה היא אישית מתוך מידות, אז אפשר להבין, בגלל שהברכה הזאת, שהברכה הזאת של הברכת המינים, היא באה כדי לקלל ולחלות ולהשמיד את אותם רשעים שנמצאים בעולם. כאן עלול להיות שיהיה תערובת של שנאה אישית. אוי לנו אם הברכה תתוקן עם כוונות שליליות, אז נאבד את כל ערכה של הברכה. לכן, כדי לבחון שהברכה הזאת באמת תהיה כולה, כולה נקייה מכל נגיעה, מכל שנאה אישית, מכל עירוב של מידות של האדם, אלא הכל למען שמו יתברך, למען דאגה של כבוד הקדוש ברוך הוא, כבוד השכינה, ועל זה אנחנו מדברים. לא היה בקלות למצוא מי שיוכל לתקן, אלא שמואל הקטן. למה שמואל הקטן? כי כבר הרי הוא אמר בפרקי אבות, בפרק ד' משנה י"ט, שמואל הקטן תמיד היה אומר את הפסוק במשלי, פרק אב ד', בנפול אויביך אל תשמח, ובקשלו אל יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו וישיב מעליו אפו. אז שמואל הקטן, שהיה למוד במידה מיוחדת, שהיה שגור בפיו, והיה מחנך לכך, שבנפול אויביך אל תשמח, אצלו זה היה חדור בליבו, שלעולם לא תראה, גם אם מפלת רשע לשמוח, רק הוא מסוגל לתקן את הברכה ללא נגיעות, רק לכבודה של השכינה. כך שכל אות וכל מילה וכל ביטוי, הכל על טהרת הקודש. לכן דווקא שמואל הקטן, ומצאתי שברוך השם כיוונתי לזה גם, שכתב את זה בשוט, כל מבשר בחלק בית סימן זי. אם כן נמצאנו שבעצם יש לנו שתי, כמה תירוצים לדעת מתי, מתי אפשר במות רשעים רינה או לא, מתי אפשר לשמוח ומתי אי אפשר לשמוח. נאמרו בזה כמה תירוצים כמו שהסברנו. וזהו מה שהגמרא תרצה לנו, שבעצם אחד התירוצים הבסיסיים זהו תירוצה של הגמרא, שהקדוש הוא לא שמח אלא משמח אחרים. אלא שתמיד נתקשיתי קושיה עצומה. עד הרבה, אחרי שאנחנו לומדים את המשנה בפרקי אבות, מה שאומר שמואל הקטן, בנפול אויביך אל תשמח ובקשלו אל יגל ליבך, הייתכן שהקדוש ברוך הוא ישמח אחרים? איפה בנפול אויביך אל תשמח? אל תשמח זה ודאי כולל גם שלא ישמח. כי עצם זה שאדם משתף פעולה שיחאיב עוד יותר לשני, הרי מה גורם לאויב הזה שהוא נופל ואתה שמח? זה מכפיל אותה כאב. והקדוש הוא לא שמח בכך. אז לא שמח במפלתם בעצמו, בסדר. אבל גם לשמח אחרים, איך אפשר? הרי בנפול אויביך אל תשמח. אל תשמח אז גם אל תשמח. איך אפשר לעשות כזה דבר? ורק אצל גויים נאמר. זה כמו שהגמרא במגילה בדף ט"ז עמוד א' מספרת, שמה שכאשר המן הלך להלביש את מרדכי, ואז הוא רצה לרחוב על הסוס ובעט בו, אמר לו המן למרדכי, אבל הרי כתוב בנפול אויביך אל תשמח, למה אתה שמח שאני נופל? הרי זה לא השקפת עולם שלכם. אמר לו, זה נאמר על ישראל, לא נאמר על גויים. עליכם נאמר על במותם ותדרוך, ולכן אני דורך עליך. על כל פנים ודאי שיצא לישראל, בנפול אויביך אל תשמח, איך אפשר שהקדוש הוא מסיס אחרים עלינו? גם האמת יש להוסיף ולהקשות, שבעצם אם אנחנו נקרא את התרגום, לשון התרגום הוא שונה. התרגום כשמתרגם הוא לא תואם לכאורה לדברי הגמרא. כי בתרגום כתוב, ויהי כמה דחדה השם עליכון לעטבה לכון, ולהסגאה ידכון, כן יחדה השם עליכון. יחדה זה הכוונה ישמח. לא יחדה עם כמה ישמח, אלא יחדה זה הוא ישמח. וככה גם בתרגום יונתן בן עוזיאל, שכתוב שהחדין יחדה ממרד השם הלכון. אז מה הפשט? והרי כשכתוב יחדה זה משמעותו שהוא ישמח. יחדה זה ישמח. ככה מצאנו למשל בפרשה הקודמת, שרשי דקדק בלשון התרגום, והעמיד את הדברים על דיוקם, שאחד המצוות שהתורה מצווה אותנו, נקי אלה ביתו שנה אחת, ושימח את אשתו. אז שם התרגום כותב, אומר רשי, התרגום האמיתי, ויחדה יתתתה, עם קמץ, ולא ויחדה עם אתתה. ישמח ולא שישמח, כך רשי מדגיש. ומי שאומר, ויחדה אינו אלא טועה, כי הויחדה זה שאתה תשמח. יחדה זה ישמח. ולכן באמת קשה איך אפשר לתרגם כזה דבר, הייתכן שהקדוש הוא ישמח במפלתם של ישראל. אולם, בזוהר פרשת השבוע, בזוהר החדש כותב, שרשבי נשאל שאלה, קשה. מלא כללות שבתורת כהנים, שהם כנגד חורבן ראשון, יש בהם נחמות, יש בהם פסוקים של נחמה, אבל הכללות שמשנה תורה, שהם כנגד חורבן שני והגלות האחרונה, אין בהם שום נחמה. איך ייתכן? ואז נגלה אליו אליהו הנביא, והסביר לו, שאין כזה מושג שגם בכללות של משנה תורה, יש בתוכם, בתוך הכללה גם הנחמה. זה גלום, והביא שם דוגמאות, איך יש נחמה בתוך הכללות, כי הקדוש ברוך הוא דרכו לערב את מידת הרחמים במידת הדין. גם כשנוהג מידת הדין, אבל הוא מערב איתה את מידת הרחמים. ולכן, אפשר לומר דבר נפלא. הרי מבארים בדברי התנא הקדוש שמואל הקטן, על המשך דבריו, על המשך הפסוק של שלמה המלך, בנפול אויביך אל תשמח, ובקשלו אל יגל ליבך, זה חלק שלב א', שלב ב', פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. באורם של הדברים, מצאתי שכך גם כותב האלשיך הקדוש, שהכוונה היא של שלמה המלך, שבעצם אם חס וחלילה אדם שמח במפלתו של חברו, הוא מהפך את המצב. מהפך את המצב, קודם כל, ממתק את הדין מהאויב. כי כשהקדוש ברוך הוא רואה שהוא שמח, אחרים שמחים במפלתו, וגורם לו להגדיל את הצער שלו, אז הקדוש ברוך הוא מבטל מעליו את הגזרה. ולא רק זה, שב מעליו אפו, מעליו הוא מוציא. אבל הוא מעביר את זה למי שצוחק, למי ששמח במפלת חברו. לכן, מזהיר שלמה המלך, וזהו כוונת התנא הקדוש, בנפול אויביך אל תשמח, כיוון שתדע שעלול להתהפך הגלגל, שהוא ינקה מהגזרה, ויבוטל מעליו הגזרה, אבל אתה תיכנס במקומו, ואתה תיענש במקומו, ולכן אתה צריך להיזהר, לא לשמוח במפלתו. כמו שהגמרא אומרת, וכך כותב באמת התשבץ בביאורו לפרקי אבות, בספרו מגן אבות, הוא מביא את זה, הוא מביא את הגמרות, שיש לנו את הגמרא במסכת ברכות דף נונהי עמוד ב', וגם מסכת נדרים דף מם עמוד א', שהגמרא מספרת שם הרבה שנהיה חולה. אז זו יום הראשון, הוא לא רצה לגלות שהוא חולה, שלא ידעו. אבל אחרי זה, אמר לשמה שלו, לך תכריז שרב החולה. למה? אמר לו, מי שאוהב אותי, יתפלל עליי. ומי ששונא אותי, אז הרי הוא ישמח במפלתי. ומה כתוב הרי? מה שלמה המלך הרי אמר? שבנפול אויביך אל תשמח. והרי מה יקרה אם כן ישמח? ורב בעיניו, רע בעיניו, וישיב מעליו אפו. אומר רש"י שמתוך קו, ישוב חרון האף מעליי. זאת אומרת, שרבה בפועל נהג כך. הוא אומר, מה נפשך אם אני אפרסם את החולי שלי? בין אוהביי ובין אויביי ישמחו. אוהביי יתפללו עליי, וזה רק יעזור לבטל את הגזרה. שונאי ישמחו במפלתי, אבל אז הקדוש הוא יבטל את גזרתו מעליי. אם כן, לפי זה, כמה אף לב אפלה, אפשר להבין איך הקדוש הוא מערב את מידת הרחמים. בתוך מידת הדין. גם כאשר הקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל מועד מהדרך ופורקים כל עול מעליהם, אבל אבא הוא נשאר אבא אב הרחמים. הוא מערב בתוך מידת הדין את הרחמים. ומה הוא עושה? זה החסד שהוא עושה בתוך הכללה. כאשר סס להיטיב, ככה יסיס אחרים עליכם. למה? לא מתוך שרוצה להגביר את האנישה, בדיוק הפוך, כי הוא רוצה לקצר את הגזרה. אז מה הוא עושה? מסיס אחרים עליכם, ואז מה זה נוצר? שמחיש את גאולת עם ישראל, ומבטל את הגזרה מעל עם ישראל. וזה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מסיס אחרים. לכן זה לא סתירה, פה זה מתוך אהבה. אדם שבאמת עושה את זה חס וחלילה, מתוך שנאה, זה ודאי נורא, והיום בעבוד רשעים רינה רק עם זה, כמו שאמרנו את כל הגדרים, מתי כן ומתי לא. אבל באופן עקרוני, אין הקדוש ברוך הוא שמח מפלתם של רשעים. אפילו המצרים כשתבואו, צעק על מלאכי השרת מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים לפני שירה. לכן צריך ודאי להיות זהיר ונזהר בדבר הזה. ובאמת, כותב הבן איש חי דבר נפלא, דבר כל כך יפה. כותב על הגמרא בברכות בדף ממחה עמוד ב'. כתוב שהטוב האמיתי, תקנו את זה ביבנה, כנגד הרוגי ביתר. תקנו את הברכה הזאת בתוך ברכת המזון של הטוב והמיטיב כנגד הרוגי ביתר. כידוע שבביתר היה הרג ונורא ואיום מה שקרה, ובאו לתקן תקנה, תקנו את זה באותו יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה הטוב והמיטיב, הטוב שלו הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה. מביא הבן איש חי, הראש בתוספותיו שואל, אז למה תקנו את זה בברכת המזון? מה העניין? ואז אומר הבן איש חי, אמנם יש תירוץ של הראש, אבל הוא רוצה לומר דבר יפה. הוא מסביר שאנחנו רואים קוראים באיכה, בילה השם ולא חמל. כתוב במדרש שאנשי ביתר כשראו את חורבנה של ירושלים, היו ססים ושמחים על חורבנה של ירושלים. בגלל שהיו אנשים עשירים בירושלים שמצערים לאנשי ביתר. וכשראו את חורבנה של ירושלים, אנשי ביתר היו מאוד שמחים. ולכך נענשו אנשי ביתר, שאחר כך האסון שהיה בביתר הרבה יותר מירושלים. בגלל ששמחו במפלת אנשי ירושלים, אומר המדרש, שאף על פי שבני עזר, בני עשיו הרגו בישראל גם בירושלים, אבל לא הרגו הרג רב כמו שהרגו בביתר, שאמרו רבותינו זל שהיו הורגים בהם עד שהסוס היה שוקע בדם עד חותמו, והיה אדם כמו נחל שוטף שהיה מגלגל אבנים של 40 שאה, והולך בים 4 מילים. כל כך הענישה הייתה חמורה כלפיהם. כל זה למה? בגלל נענשו אנשי ביתר יותר, כי סמכו במפלתן של אנשי ירושלים. בגלל הנגיעה האישית, בגלל שהציקו להם, סמכו במפלתם, נענשו על כך. אבל אנשי ירושלים שגלו ליבנה, מה עשו? תקנו הטוב והמיטיב. למה? בדיוק הפוך. שלא יתפרש מחר שאנשי ירושלים שמחים במפלתם של אנשי ביתר. באו ותקנו בדיוק הפוך. להודות לשם הטוב שבאו לקבורה, שלא הסריחו. להודות לשם ולהתקין ברכה בתוך ברכת המזון, שכל הזמן נודה לשם. זה כדי להעביר מסר שהפוך. אנחנו לא שמחים במפלתם של אנשי ביתר, למרות שהם שמחו במפלתנו. כיוון שכבר שלמה המלך אמר, במשלה בפרק י"ז, לועג לרש חרף עושהו, שמח לעד לא ינקה. מי ששמח על מפלתו של חברו, הוא לא ינקה. זה בסופו של דבר, זה יתנקם בו. וכך מזהיר בספר החסידים, בסימן תפקוף למד. מסופר, ובזה נסיים, על בעל התוספות יום טוב, הרב יום טוב ליפמן הלר. הוא היה הרי רבה של פראג, וכשמינו אותו להיות רבה של עיר פראג, היה שם מנהג מאוד שכאב לו. קברניטי הקהילה, פרנסי הקהילה, הם היו קובעים את הטלת, חלוקת הטלת המיסים שהמלכות הייתה מטילה על עם ישראל מדי פעם. ובדרך כלל הם דאגו שהם לא ישלמו, והיו מפילים את כל המיסים אך ורק על כלל העם. והוא כאב לו, לא ייתכן. איך ייתכן שהעשירים, שהם בעלי יכולת, במקום שהם יישאו בנטל, הם מטילים את זה על כלל העם. ולכן הוא חתר והצליח להגיע, שהוא הראש הוועד שמחליטים ושמים וקובעים כמה כל אחד צריך לשלם. ואז, כשהוא נכנס באותה שנה, הוא גזר שהעשירים ישלמו את הרוב, והשאר זה העם. כמובן שזה גרם להתקוממות של העשירים נגדו. ובראשם היה אחד הגביר הגדול, רפאל קראו לו, שהחליטו לנקום ברב יום טוב ליפמן, להוציא אותו מהרבנות. לכן התחיל לפעול בגלל עסקיו הענפים של העשיר הזה רפאל. הוא מה עשה? מחובר לכל שרי המלוכה וכדומה, ויש לו עסקים איתם, והיה להם הרבה חובות כלפיו שהם חייבים לו. קרא להם ואמר להם, אני מוכן להוריד לכם מהחובות, אבל בתנאי שאתם מסלקים את הרב יום טוב ליפמן מהעיר. תורידו אותו מהרבנות שלו. כמובן שהם סמכו, להם לא אכפת. אבל לא בזה נגמר. הוא לקח איזה אחד הדיינים שהיה בעל מחלוקת עם הרב יום טוב ליפמן, והיה שונא אותו, והיה יודע השפה הגרמנית, ולקח את ספר מעדני יום טוב, ואמר לו, תנסה לתרגם ולכתוב בגרמנית, הכל הפוך, שהוא נגד המלוכה, והוא מסית נגד המלוכה. ולקחו את התרגום ואת המכתב, מה שהוא תרגם, והעבירו את זה למלכות, שהרב יום טוב ליפמן הוא נגד המלכות. כמובן שתכף ומיד עצרו אותו, הכניסו אותו לכלא. הדבר התקבל בחומרה גדולה מאוד, שכבר זה לא שאלה אם ימשיך להיות רב או לא, אלא זה היה אחד דתו להמית. והנה הקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה, ובנו שהיה לומד בישיבה במיץ, אז הוא חזר בדיוק, ובדרך הזדמנה לו מצווה גדולה, שאשתו אשת הקיסר של צרפת ובנה, הם הלכו להיטבע, ואז הוא כמובן הציל אותה, ולאות הערכה היא כמובן נתנה לו כרטיס שכל מה שירצה הם יהיו לרשותו לעזור לו. כאשר הוא הגיע לעיר, והנה הוא שמע את הגזרה שגזרו ואת העלילה שהמציאו על אבא שלה, החליט לפעול, מיד פנה לציר בצרפת, והם כמובן לא נחו ולא שקטו ופעלו למען הצלתו, ואכן הצליחו ברוב ביטול הגזרה שחס וחלילה לא יהיה גזר דין מוות, ולהוציא אותו מהכלא, אבל הטילו עליו כנס גדול, רוששו אותו מרכושו. ולצערנו, או לשמחתנו, כל אלה שקמו נגדו מתו באותה שנה. והגיע תורו של הראש וראשון שקראו לו רפאל, שגם הוא נפל למשכב, והבינו כולם שכל מי שפגע ברב הוא הראשון שנפגע, והנה הוא שוכב על ערש דווי. הרב יום טוב ליפמן, למרות הכל, מחל מחילה גמורה מצידו, לא הקפיד, מוחל מחילה גמורה, זה לא הנושא של הכבוד, כל מה שעשו לו קיבל מאת השם. אבל במיוחד שהיה רפאל הזה, היה ידיד נפש שלו בעבר. לא. ורק בגלל הכסף הזה, הוא הפך את אורו ממש עד הקצה האחרון. והוא ידע שהמצב שלו קשה מאוד, והוא ממש על ערש דווי. הוא היה רוצה לבקר אותו, אבל הוא חשש לדבר אחד. אולי כשאני אבוא אליו לבקר אותו, הוא ייקח את זה לזווית אחרת. הוא בא עכשיו לראות ולשמוח במפלתי. מגיע לך שככה נהיה. תראה מה קיבלת, איזה עונש. והרב יום טוב ליפמן חשש כל כך, שמה זה יתקבל כך, נמנע מללכת לבקר. כיוון שעדיף לוותר על מצוות ביקור חולים, ועל כל העידוד, ובלבד שחס וחלילה לא יגיע למצב שאולי יקשל בהזהרה הזאת שבנפול אויביך אל תשמח. עד שבאמת השמש, המשרת של העשיר הזה, הוא בעצמו שהלך לרב יום טוב ליפמן, שהוא מתחנן אליו לבוא, הוא רוצה לבקר אותו לפני, שיבקר אותו לפני פטירתו, ואז הוא בא אליו, אז קודם כל ביקש סליחה, והתחנן על נפשו, והסביר שהוא לא חשב כך וכו'. ורב יום טוב ליפמן, כמובן, התגבר על הכל, וויתר לו, ומחל לו, והתפלל עליו, אבל ללמדנו עד כמה האדם צריך להיות זהיר ונזהר, שחס וחלילה לא לסמוח מהפלת חברנו. נמצאנו למדים שתי חלקים. ראשית, שאבינו הוא האב הרחמן, שגם כשנוהג איתנו מידת הדין, מעורב בזה, בתוך זה מידת הרחמים. ואגב, למדנו עד כמה אדם צריך להיות זהיר ונזהר, שחס וחלילה לא ישמח לעד, כי בסופו של דבר הוא לא ינקה, הוא יכול להפוך את הקערה על פיה, הוא יכול להביא על עצמו צרות נוראות וגזרות קשות, וכך כמו שכותב ספר החסידים, שהרבה פעמים בן אדם מביא לעצמו הרבה גזרות בגלל הכישלון הזה. ההפך, אדם שרואה בצרת חברו, יתפלל עליו, יעורר עליו רחמי שמיים, אפילו שהוא אויבו, אפילו שהוא שונאו, וכך הקדוש הוא ינהג איתך. כי כאשר אדם נוהג, הקדוש הוא נוהג איתו מידה כנגד מידה. דווקא בערב ימים נוראים שאנחנו נמצאים, הממשמישים ובאים, שכל אחד רוצה לזכות בדין, ולצאת זכאי בדין, אין סנגוריה גדולה מזו, שכאשר כל אחד מאיתנו יתפלל על חברו, ירחם על חברו, ויסה לפני בורא עולם איך לבטל את הגזרה מעליו, וחס וחלילה שלא יתגנב בליבו שמחה על מפלתו של חברו, הקדוש ברוך הוא מדומה לכך ינהג איתנו, שחס וחלילה הוא לא יגרום למצב שתהיה איזה גזרה או איזה מפלה, כי ימנע מאיתנו את הדבר הזה מידה כנגד מידה. ועל ידי זה נזכה כולנו להיכתב בספרן של צדיקים וחסידים לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל המאזינים.